התורה הקדושה בפרשת כי תצא אומרת, כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך לתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. דרשו רבותינו, כי השם אלוהיך מתהלך, זה השכינה הקדושה שנמצאת איתנו, ולא עוד, קדוש ברוך הוא בעצמו, והשכינה הקדושה שלו שנמצאת עם ישראל, נמצאים בכל מקום שאדם מישראל נמצא. נכון שאמרנו כל בין עשרה שכינה שריעה, שכשיש מניין אז שם השכינה נמצאת, אבל רבנו חיים בן עטר אומר, והיא נמצאת בכל מקום, גם במקום שהאדם לבד הולך, וגם בחדרי חדרים, כמו שכתוב בשולחן ערוך, אפילו אדם יושב בחדרי חדרים, לא יאמר מי רואני, כי מלוא כל הארץ כבודו. כל רגע ורגע שאדם, באיזה מקום שיהיה, מסתר איש במסתרים, ואני לא יראינו נאום השם. איפה שאדם נמצא, נמצא הקדוש ברוך הוא איתו בכל מקום. כך אמר רבנו יוסף קארו בתחילת אור החיים, שיוויתי השם לנגדי תמיד, זה כלל גדול בתורה. זאת אומרת, כשאדם שם מול עיניו שהקדוש ברוך הוא נמצא, אז ירא ומפחד מעת השם. אז מה זה כל בעשרה שכינה שהיה? שם זה אור יותר גדול. יש מדרגות בגילוי שכינה, כך כותבים כל המפרשים. גם הרמב"ן עליו השלום אומר, יש מקומות שיש יותר גילוי אור שכינה, יש מקומות שיש קצת פחות, אבל אין מקום בעולם שאין שם גילוי שכינה. אבל הנושא שלנו היום זה קדושת המחנה של עם ישראל. צריך לדעת שהדבר הזה מדי פעם בעוונותינו הרבים נפרץ, ואנחנו צריכים לדעת תמיד לתקס עצות ושיטות איך לשמור את חומת הקדושה, ובפרט הצניעות וגדרי הקדושה של עם ישראל. בחומש במדבר כתוב, במדרש מביא, שכל הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא לאבותינו במצרים, לא עשה אותם אלא בגלל ששמרו עצמם מן הערווה ושמרו עצמם בקדושה. שכן אנחנו רואים בתורה הקדושה שכשהוא מביא את השמות של השבטים ובניהם, לכולם הוסיף ה ויוד בשמם, הרובני, השמעוני, הגדי, המנשי. אמרה אומרת, למה ה בהתחלה ויוד בסוף? כולם, הפוני, התולעי, אפילו הבנים של כל אחד ואחד מהם, ה בהתחלה ויוד בסוף, לרמוז שכולם היו קדושים שבטי יה, עדות לישראל. יודקה תמיד מורה על קדושה. שמורים, כשהאיש והאישה מתנהגים בקדושה, האיש זוכה באות יוד והאישה זוכה באות ה. אנחנו צריכים הרבה ניסים רבותיי. אנחנו לא עברנו את הסכנות, ומי יודע אם לא נכנסנו לסכנות יותר גדולות. והוא השתבח שמו, חושב מחשבות ונותן לנו עוד אופציות, עוד פסק זמן, מה שהיום קוראים, עוד זמן לחשוב, עוד זמן להתקדש, עוד זמן להיטהר, עוד זמן להכין את עצמנו לגאולה הקרובה שהיא תבוא במהרה. אבל איך היא תבוא? תבוא על ידי שנשמור את עצמנו בקדושה. לעומת זאת המדרש מביא שבר מזנן כל זמן שפרוצים בעריות, השכינה מסתלקת. זה כנגד זה. ובעיקר רבותיי, צריך להיזהר מאוד מאוד בקדושה, בעניין של ההפרדה בין אנשים לנשים. לצערנו יש רוח עבעים בחוץ, שהרבה אנשים, אני פוגש שאלות כאלה, אומר לכם את האמת, יום יום לעשרות אולי, שאנשים חושבים שהפרדה בין נשים לאנשים זה מנהג חסידות, או זה דבר שנוי במחלוקת, או זה דבר שזה מנהג טוב, והרבה לא יודעים שזה איסורי דאורייתא. זה חמור מאוד מאוד, ותאמינו לי שאני לא מתכונן להגיד את כל מה שכתוב, כי אם אני אגיד מה שכתוב זה נורא והיום, אבל יש בזה, צריך לדעת שצריך לחוס על נפשנו. גמרא במסכת סוכה דף נ"ב, שם המקור של הסוגיה הזאת. הגמרא שם בדף נ"ב מדברת על שמחת בית השואבה, שהיה שם תיקון גדול. המשנה שם מדברת, מי שלא ראה שמחה בית השואבה, לא ראה שמחה גדולה מימיו. ראה מתארת שכל לילות חג הסוכות, לילה אחרי לילה, זקני ישראל, כמו הלל הזקן, רבן שמעון בן גמליאל, רבי לוי, זה תלמידו של רבנו הקדוש, שמואל, תלמידו של רבנו הקדוש, זה חברו של רבי לוי, אביה, שהיה כבר תקופה הרבה יותר מאוחרת, כל גדולי ישראל הם בעצמם היו עושים שמחת בית השואבה. כשהיה בית המקדש קיים, מראה אומרת, שמע תנו רבנן, בראשונה היו נשים מבפנים ואנשים מבחוץ. זאת אומרת, הפרידו בבית המקדש, היו מפרידים. אבל איפה היו האנשים? פנימה, והאנשים בחוץ. אחר כך ראו שבאו לידי קלות ראש, התקינו שיהיה הפוך. נשים מבחוץ ואנשים מבפנים. ועדיין היו באים לידי קלות ראש. זאת אומרת, הסנהדרין בעצמם התקשו בדבר הזה. בסוף מה עשו? עשו נשים מלמעלה ואנשים מלמטה. עשו הפרדה שכך יהיה. והגמרא ממשיכה ואומרת שכן כתוב, יש פסוק, אנחנו כולנו מחכים מתי יבוא משיח. למה מחכים למשיח? שאז לא יהיה לנו יצר רע, כמו שכותב הרמב״ם, שלא נתאבו החכמים והנביאים והחכמים בימות המשיח, לא כדי שישלטו על האומות, לא כדי שיהיה לנו שטחים, אין לנו כסף, אלא כדי שיהיה לנו לב פנוי ושקט, כדי לשבת ולעסוק בתורה. באותו זמן לא יהיה שום נוגס ושום מבטל. הכוונה, אין תשלומי מס ואין דאגות ואין בעיות של פרנסה אחרי שהמשיח יבוא, אלא כולנו פנויים ושקטים ורגועים לשבת ולעסוק בתורה. ואז איך זה יהיה? שחטו את יצר הרע. ככה כמרה מסכת סוכה אומרת שעתיד יביא הקדוש ברוך הוא את יצר הרע ועתיד לשחוט אותו. ואז כשישחטו אותו, הללו בוכים והללו בוכים, עושים לו הספד גדול. רשעים נדמה להם כחוט השערה, אומרים חוט השערה הזה לא ידענו להתגבר עליו, איזה טיפשים היינו, איך נכשלנו בעבירות, זה כל יצר הרע, רמאי, שקרן, היה נוכל כזה בינלאומי, פיתה אותנו במתק שפתיו. והצדיקים נדמה להם כאח גבוה, ואז מקבלים שכר, הצדיקים מקבלים שכר, והרשעים בר מינן מקבלים את העונש. רשם אומרת, ואז באותו יום יגדל המספד ההוא כמספד את הדרימון. אז יש אומרים, לא עלינו משיח בן יוסף שלא יהרג, אנחנו צריכים להתפלל עליו שלא יהרג. לא, ההספד הזה זה הספד של יצר הרע שמספידים אותו. למה מספידים אותו? אנחנו צריכים לרקוד, לשמוח. אלא תדעו רבותיי שעכשיו יש לנו הזדמנות, שיש לנו את יצר הרע, אז יש לנו שכר טוב על המעשים הטובים שאנחנו עושים. אז אדם בא ללמוד, יצר הרע מפריע לו, הוא בא, עוסק בסוגיה, יצר הרע מרדים אותו, שולח לו חברים שלא ראה אותם 40 שנה, והשם מדבר איתם מעד עלות השחר. אז כשאתה יושב לומד, יש לך שכר, יש לך גם בא לידי עבירה במצוות, אבל לעתיד לבוא שלא יהיה יצר הרע, איזה שכר יהיה? זה באופן טבעי אנשים יימשכו לטוב. לכן יפקו הצדיקים שהפסדנו את היצר הרע הזה שהוא היה, על ידו היינו מרוויחים את התורה, את המצוות, את הגן עדן, את השכר, את העונש. כבר מביאת הפסוק שנאמר בספדה הארץ משפחות משפחות. משפחת בית דוד לבד, ונשיהם לבד, וכן הלאה. שואל הגמרא, מה זה משפחת בית דוד לבד? ונשיהם לבד. והיה לו קל וחומר, והיה לו דברים קל וחומר. ומה בשעה שיש הספד לעתיד לבוא, שאז אין יצר הרע. ועוד דבר שיש אז הספד, אז מי יש לו זמן בהספד לחשוב על יצר הרע? ושלישית, אין יצר הרע. אמרה, הפסוק אומר, משפחות, משפחות, משפחת בית דוד לבד, ונשיהם לבד. זאת אומרת, חייב להיות הפרדה בין המינים. אנשים לבד ונשים לבד. עכשיו ששרויים בשמחה, מה זה על שמחה בית השואבה? הגמרא מדברת. ויצר הרע שולט על אחת כמה וכמה שצריך שיהיה אנשים לבד ונשים לבד. כך דנה הגמרא. ומכאן הביאו הפוסקים ראיה שזה חיוב, ותכף נראה זה חיוב מן התורה רבותיי. הרבה חושבים שעושה חתונה, אז הוא אומר, לא, מה פתאום, אנחנו לא נוהגים לעשות הפרדה, אצלנו זה ככה, יושבים משפחות, משפחות. מי שיושב שם עושה איסור מן התורה. אדם שיושב במקום מעורב, תכף תראו כמה זה חמור, כמה זה נורא והיום. בפרט שלפעמים שרים שם, אבל אני לא מדבר על אלה שעושים ריקודים, אלה השם יצילנו מה שהם עושים. אבל אני מדבר על עצם הישיבה שם, שאחד רואה את השני. זאת ועוד, מה אתה מביא לראיות מחתונות שהיו לפני 50 ו-60 ו-80 שנה? אז איך היו לבושים, באיזה צניעות, איזה צנע היה, איזה קדושה היה. אז היו זקנים, חכמים, מי שהיה רואה חכם היה מפחד, מרחוק, היה בורח. אז היו מפחדים. באיזה תלבושת הייתה להם בכלל? היום בעוונותינו הרבים, אמר לי אחד, אשתו באה לחתונה, הוא קבע איתה שהוא יוצא מהשיעור, הוא לא הכיר אותה, עכשיו איזה לא ידע מי זאת מדברת איתו שם בחתונה, בא, נקשה אליו. אז היום עם התלבושת שיש היום, על זה דיברו, מישהו התיר דבר כזה חס ושלום? זה גמרא מפורשת. עוד המפרשים אמרו, מאיפה ראיה? יש לנו כמה וכמה פסוקים שמדברים על זה. כל בוקר אנחנו אומרים את שיריו של דוד מלך ישראל עליו השלום. הרי כמה חשובה אמירת הזמירות, כמה דיברנו על זה בעבר, שכשאדם בא להתפלל בבוקר, אז מיד השטן בא וכל הפמליה שלו לקטרג על תפילתו. מה אנחנו עושים כדי להינצל ממנו? אומרים את כל הסדר הזה, מתחילים מברכות השחר, ואחר כך את כל הסדר, כמה יפה שאדם מתפלל לפי הסדר, קטע אחרי קטע, בלי לדלג שום דבר, הוא מתחיל בזמן. אז מתחיל פרשת העקדה, ואחר כך את כל הפסוקים שיש אחרי זה, ופתאום הקטורת, וקורבן התמיד, אחר כך מגיעים הודו, ברוך שאמר, אומרים את הזמירות פרק אחרי פרק, וזה המינימום, כך כותב רבנו הארי, וכך מביא הגאון מווילנה, שזה ההכרח הכי, הכי לפחות שאדם חייב כדי שתפילתו תעלה. זאת אומרת, אם חסר משהו, יכול להיות שתפילה לא תעלה. זה ההכרח. אם היה אפשר, היינו צריכים לקרוא את כל ספר התהילים לפני התפילה, כדי שהתפילה תעלה. אבל זה ההכרח. הרבה חושבים שזה כיוון זה מנהגים. אנחנו אומרים שמה את הללויה, עלו את השם מן השמיים, עלו במרומים. מה כתוב שמה? כתוב בחורים וגם בתולות, זקנים עם נערים, יעללו את שם השם. אומרים רבותינו, בחורים וגם בתולות. שאמר בחורים, אמר וגם בתולות. שאמר זקנים, אמר עם נערים. מכאן ראיה שצריך לעשות הפרדה בין הבחורים לבין הבנות. אפילו רווקות. כל שכן, אם חס ושלום יש נשים נשואות וכדומה, שזה חמור פי כמה שבעתיים, השם יצילנו. אז זה כנים, אמר עם, אבל בחורים לא אמר עם, אלא אמר וגם. זה עוד בירמיה יש בפרק ילמד א', ירמיה הנביא, לא רק דברי זעם אמר, גם דברי נחמה. הוא מברך אותנו מה יהיה לעתיד. אז תשמח בתולה במחול, ובחורים וזקנים יחדיו. לא אמר בתולה ובחורים, אלא אז תשמח בתולה במחול, זאת אומרת נערות אלה לבד, ובחורים איפה יהיו? בחורים וזקנים יחדיו. אז אתה רואה עוד פעם הפסוק, בכל פעם שמזכיר, אז שהוא מזכיר בנים ובנות, הוא לא אומר אם, אלא הוא מזכיר אחד ומזכיר את השני. כשמזכיר אנשים, ביניהם סוגי האנשים אומר ביחד, כמו שראינו בשירת הים. שירת הים, אז השיר משה ובני ישראל את השירה הזאת וכו'. בסוף השירה מה כתוב? ותיקח מרים הנביאה את התוף בידה, אחות אהרון את התוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. שאלו רבותינו במדרש מה התופים והמחולות עשו, אלא הם לא רצו שהשם מהגברים מרחוק ישמעו את קולותיהם, אפילו שהם לא מכירים. אם אדם לא מכיר אישה, שומע את קולה, אין איסור, כי קול באישה ערווה, כך נפסק בגמרא, ביודעה ובמכירה מדובר. וכאן הוא לא מכירים, בכל זאת הם לקחו את התופים והשמיעו קולות בתופים, כדי שהקולות של התופים יחפו על הקולות שלהם. אז הנה ראינו שבשירת הים שם היה יצר הרע, ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הכהן. איזה מראות אלוקים התגלה להם שם. 50 ניסים נעשו להם על הים. איזה ניסים נפלאות. ובכל זאת נזהרו שלא יבואו לידי חטא חס ושלום, אפילו שאותו דור כולם קדושים, כמו שאמרנו, שיצאו מארץ מצרים, יצאו טהורים, היו ישראל מצוינים שם. מה זה מצוינים? היו ידועים, מזוהים כיהודים, כעם קדוש, ויצאו מתוך ערוות הארץ. בכל זאת שמרו את עצמם כמו שצריך. ויש בירושלמי מסרת ברכות פרק א', שם הירושלמי המפורסם אומר שהמפתח הוא הלב והעיניים. ליבה ועינה תראה סרסורי דעברה. שני הסרסורים, האיברים העיקריים שמשם מתחיל יצר הרע, אחד זה הלב והשני זה העין. כך הביא רש"י גם בפרשת ציצית, על ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. רשי אומר שם, זה הלקוח, דברי רשי, האלה לקוחים מהירושלמים, מקורם משם. אומר שהעין רואה, והלב חומד, והגוף עושה. ככה זה. העין רואה את העוון, אחרי זה הלב חומד, והגוף אחר כך זה. לכן כמה צריך שהאדם ישים לעצמו גדרים וגדרים וגדרים בשביל הצניעות. בספר חסידים כתוב שככל שהדורות הולכים ויורדים, מתמעטים, צריך להוסיף קדושה. לא להקל, אנחנו היום מתחילים להקל ולהקל. כי אנחנו רואים, כמו שאמרנו, איפה התלבושות של היום ותלבושות של פעם. וכל פעם חדשים לבקרים, רבו שגעונותיהם של, של, של המודרנים, מה שממציאים כל פעם, איזה מיני תלבושות. כתוב לעתיד לבוא, עוד ימלאו רחובות ירושלים, ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. שהוא אומר ספר חסידים, לא כתוב ילדים עם ילדות, אלא כתוב ילדים וילדות, הפסוק אומר. כשהפסוק מביא זקנים, הוא אומר זקנים עם נערים. אבל כשמזכיר ילדים וילדות, הוא לא אמר את המילה עם. מפה תדע שאפילו אצל ילדים קטנים חייבים להפריד ביניהם. אח ואחות אין בכך כלום, אבל שאר הקרובים אסור שיהיו ביחד. כמה זה חמור. כמו שאמרנו, הפוסקים אומרים שהאיסור, טעם האיסור הוא מן התורה, שכן כתוב ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. התורה בפירוש אומרת ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מכאן למדנו שהישיבה בצורה מעורבת היא אסורה. אני לא מדבר על ריקודים, ריקודים זה השם יצילנו, מה שכתוב על זה. כבר הייתה, היה חרם, מרן מרוטנבורג כותב, כך הביא מרן הבית יוסף, ויש עוד רבי, שוט רבי בנימין מינץ, ויש גם שוט רבי בנימין זאב, זה היה מגדולי הרבנים באיטליה, לפני 400 שנה. כולם כותבים שהיה חרם הקדמונים, והחרם הזה חודש מדי פעם, בר מינן, שמשמור ויציל, כל עמו ישראל. שם כתוב שבר מינן במקום שיש שם ריקודים מעורבים, אז זה חס ושלום, הם בחרם אותם האנשים, עד כדי כך. והביאו פסוק, יד ליד לא ינקה רע, זה הגמרא אומרת, מי שנוגע באישה שאינה שלו, לא ינקה מדינה של גיהנם, יד ליד, אפילו ביד. אם אין הרהור, אמרו חוץ, ככה פוסקים אומרים, מרופא שמטפל באישה, זה התירו, כיוון שהוא תרוד במלאכתו, עליו אחי, השם ישמור ויציל. ואמרו, שלח יודיו, שאלו פעם חכם אחד, מאיפה ראיה מהפסוק? אמר להם פסוק מפורש, שלח ידיו בשלומיו, חילל בריתו. איפה ראינו שאדם חלל את הברית? שלח ידיו, אפילו בשלומיו, להגיד שלום. ויש להם דרך להגיד שלום, דרך היד, נותן ביד שלום. תדע לך, זה אסור. וכותב מהר"ם מרוטנבורג, שאדם ייזהר שלא יהיה בכלל אלה שעוברים על החרם. והשאלה כותב, מי שנמצא במקום כזה ולא מוחה ונמצא שם, כאילו עבר על כל התורה כולה. כיוון שזה היסוד, היסודות של עם ישראל, זה הדבר הזה. ורבותיי, ביותר עכשיו, בזמן הזה, אנחנו צריכים ללכת ולשמור. הזוהר הקדוש כותב שהניסיון הכי קשה שיהיה בדור האחרון, זה הדבר הזה. ומה כותב בסוף? ותדע שמי שישאר ויזכה לראות המשיח ולא ימות, זה שישמור את עצמו. וכל אלה שלא שומרים את עצמם ולא ישובו בתשובה עד אז, יובדו קודם שיבוא המשיח. זה דברי הזוהר הקדוש, שם יצילנו. אז כמה צריך לעמוד על המשמר, אסור לוותר בדבר הזה כהוא זה. צריך האדם להיזהר ולשמור את עצמו לחלוטין. והרב חידה בספרו שיעורי ברכה כותב על ברכי יוסף, באבן העזר סימן כף א', הגאון חידה כותב שם בספרו שטעות לחשוב שזה מידת חסידות, אלא זה איסור מפורש מעיקר הדין, כך הוא אומר. הוא מביא את שיטת הרמב״ם, הרמב״ם אומר זה דאורייתא. הרמב״ם אומר, בעריות מפרש את הפסוק, לא תקרבון לגלות ערווה, כל קריבה במשמע, נגיעה, לחיצת יד, וכל שכן חס ושלום יש שנוהגים להתנשק, קרובים זה אסור, הרמב״ם סובר שזה איסור מן התורה. הרבה לא יודעים, מסכנים, בורים ועם ארצים, אנחנו מלמדים עליהם סניגוריה. אבל צריך להסביר להם שזה איסור. רמב״ם סובר, זה נוגע מהתורה, חוץ, כמו שאמרנו, מרופא שרוצה לטפל באישה. וכן זה. יש הרבי חיים פלאצ'י, בספרו לב חיים ועוד חוכמה וחיים ועוד, חיבר הרבה ספרים. בכמה מספרה, בעיקר בלב חיים, הוא כותב שהיה מצוי אצלו, היו באות הרבה נשים לבקש ברכה, והיו נוהגים לנשק את ידי הרב אז ומברך אותם. לפעמים היו באות נשים, אז לא היה נותן להם לנשק את היד שלו, אפילו נשים זקנות, והוא היה זקן ישיש, לא היה נותן. אבל היו רוצים שיברך אותם, היה שם ידיהם מעל ראשם, אבל אף פעם, כך הוא אומר, לא נוגע בראשם, אלא באוויר מלמעלה. זאת אומרת, הייתה אישה רוצה להתברך, אומר לה, תעמדי רחוק, הוא שם את ידו גבוה הרבה מעל ראשה, אפילו עם כיסוי. לא היה נוגע בכיסוי של הראש שלה, אלא באוויר מלמעלה. אז מה אנחנו נגיד? היה מעשה עם מורנו, שיחיה לאורך ימים, מרן, רבנו עובדיה יוסף. הפעם זה היה מעשה של קידוש השם לעיני כל העולם כולו. לפני כ-20 שנה, נתנו לו פרס ישראל על החיבורים שלו, יביע עומר. ואז הייתה אותה, השם יצילנו, אותה שהביאה מגפה, ראש ממשלה הייתה, אישה, לא עליכם, שלא תדעו. הייתה ראש ממשלה, והיה לעיני העולם כולו, והיו יושבים שם נציגים מכל אומות העולם. והוא קיבל את הפרס, וסיום, היה צריך לעבור שם לפני שולחן הנשיאות, הוא היה יושב שם, ולוחצים לו את ידיהם. היא הושיטה, החצופה הזאת, את ידה לעיני כל העולם כולו. והוא לא נתן את היד. נענע בראשו ככה 3 פעמים, אנו שלום שלום, וחיכתה לראות אותה אם הוא שם ייגע. ואפילו שלפי ההלכה לפעמים יש מקרים יוצאים מן הכלל, אבל שלא יחילו לשם, לא הושיט את ידו, והיה עם זה רעש גדול אחר כך. אבל כאן זה מראה לנו איך אדם, לפעמים בן אדם אומר, אז מה אני אעשה, מושיטים, מה אתה יותר מהרב הראשי שהיה צריך, ראש הממשלה בכבודו ובעצמה, מושיט את ידה ולא מסר, לא חשש לשום חשש אחר. מכאן אדם ילמד כמה צריך לשמור את עצמו, אין לזה שום היתר. עכשיו רק כעת דיברנו על נגיעה או על חלילה אם יש ריקודים או מעורב, עכשיו אם יהיה הסתכלות, גם הסתכלות היא אסורה, הרבה לא טועים ולא יודעים. הסתכלות היא אסורה מעיקר הדין, גמרא מפורשת במסכת סוטה, גמרא אומרת שם אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואות, זה משנה מסכת סוטה דף ח', אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואות. כך דרכו של יצר הרע, הוא קודם כל נותן לאדם רק לראות, ואחר כך הוא לוחד אותו לאט לאט. בפרט בעניין הזה הגמרא מסכת חגיגה אומרת, גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתן. כך טבע האדם הוא בן, והגמרא אחר כך מחלקת בין כסף לדבר הזה. כסף, רק אם אדם רואה אותו אז הוא חומד, אם הוא רואה כסף לבד ללא שמירה זה סכנה, יכול להיות שהוא יגע בזה. אבל שם הגמרא אומרת בעריות, בן בפניו בן שלא בפניו, לפעמים מזכירים לו איזה דבר ערווה או איזה מישהו או מישהי או איזה דבר, והשם ישמור, ואז נפיש יצרה. והשם אומר שהיצרה הזה גדול מהכל, יותר מכולם. יוסף הצדיק כפסע היה בינו לבין חטא, והציל את עצמו ואת כל העולם כולו. עד היום העולם עומד עליו, על יוסף הצדיק. אז מה אנחנו נגיד? כמה אדם צריך לשמור את עצמו? שגמרה ביומה על הפסוק, טוב מראה עיניים מהלך נפש, זה בקהלת. טוב מראה עיניים, טוב מראה בר מינן בדבר הזה יותר קשה מאשר גופו של מעשה. הרבה חושבים שראייה אין לזה שום דבר, הכל מותר, הרי ככה התקשורת היום מלמדת, והם נהיו המחנכים של עם ישראל, החצופים האלה, אוכלי נבלות וטרפות, נהיו הזה שלנו. הם אומרים לנו מה לעשות בבוקר, מה ללבוש בערב, ומה לאכול מחר, ומה לעשות זה, ואיך להתנהג. אז הראייה, גמרא אומרת, זה יותר חמור מהכל. שכן כתוב, הרהורי העבירה קשים מהעבירה. שואל הרמב״ם, למה הרהור יותר קשה מהעבירה? למה אתה אומר ככה? זה נגד השכל. לפי התורה אסרה, התורה שאסרה, עיקר האיסור נכתב לגבי המעשה. נכון שגם ראייה התורה אמרה ולא תתורו, אבל זה רק לב, לא ראינו שהורגים בן אדם על זה, על מעשה הורגים. הראיות, אם היה עדים והתראה, יהרגו אותו. יש כל מיני, יש בר מינן, יש סקילה, יש שריפה, יש חנק, אבל על זה לא. אומר הרמב״ם בספר המורה משהו פלא פלאים, כותב שם, יסוד גדול להבין מה זה מחשבה. אומר הרמב״ם. שם בספר המורה בחלק ג' בפרק ח', כדאי פעם לקרוא את הפרק הזה, פרק נפלא מאוד. אני אגיד במשפט אחד מה הוא כתב שם. הוא אומר, יש הבדל בין אדם חוטא בגוף לבין אדם חוטא במחשבה. הוא אומר, הגוף של האדם זה כמו בהמה, והמחשבה זה כמו שר בכובד. האדם עצמו, הרי האדם זה עולם שלם. כותב רבנו בהי, האדם זה עולם קטן. למדנו את זה בפרשת המשכן שקראנו בשבת, פרשת תרומה. היה שם ארון, ואחר כך היה שולחן ומנורה ומזבח, מזבח הזהב, אחר כך היה מזבח הנחושת. בגוף האדם יש שלושה חלקים. הראש זה החלק הכי מכובד, הכי יקר, הכי קדוש. שם נמצא המחשבה, שם נמצא המוח. זה דוגמת בית קודש הקודשים. שם בפנים היה לוחות הברית, בתוך הארון, הארון. הארון זה הגולגולת. שלושה ארונות היו, אחד של זהב, בתוכו של עץ, בתוכו זהב. זה הגולגולת, בתוכה יש קרום הראשון, ואחר כך הקרום השני של המוח. שני קרומים יש למוח. ואחר כך המוח בפנים, זה דוגמת שני לוחות הברית, שהן מחוברות יחד. זה לוחות הברית ממש, יש לאדם בראש. אחר כך יש את הגוף עצמו, החלק האמצעי של האדם, זה היכל. בהיכל היו שלושה פריטים יקרים. האחד היה מזבח, מזבח הזהב, שהוא מזבח הקטורת, היה באמצע, והשולחן היה בצד צפון, והמנורה בצד דרום. אז יש לאדם את הלב, זה המרכז של הגוף, ויש לו את הריאות מצד אחד, והזרועות שלו מצד שני. אז אלה הם השולחן, ולכן הכל שם רמוז המלבים עשה רמז ארוך בזה, עם כל הפרטים. כך יש את החלק התחתון של הגוף, זה הבטן, המעיים והקיבה והרגליים. זה רמז לחלק השלישי של המשכן, זה כבר החצר של המשכן, ששם היה מזבח הנחושת, שעליו שמו את כל הקורבנות, קורבן העולה. עולה, חטאת, אשם, שלמים, שם היו מקריבים. אז דוגמת הבטן של האדם, אדם אוכל כל מיני דברים באוכל, מאכלים שונים ומשונים. אם הוא אוכל את זה בקדושה, זה כמו מזבח. מזבח מכפר היה בזמן בית המקדש, עכשיו שולחנו של האדם מכפר עליו. במה מכפר? שואל הרב ראשית חוכמה, אומר שני דברים. שמאכיל עניים על שולחנו ולומד דברי תורה על השולחן. אלה שני דברים. והרגליים זה דוגמת האדנים והקרשים והעמודים שהיה במשכן, סביב סביב. אז הנה באדם יש גוף שלם. אומר הרמב״ם, המוח הזה זה בחינת שר מכובד, והגוף זה הבהמה. אומר, אם בהמה עשתה חטא ואדם עשה חטא, איזה הבדל ענק יש ביניהם. אומר, ההבדל הוא גדול. המחשבה זה החלק הכי נכבד באדם. אדם שחטא במחשבה ואדם שחטא בגוף. זה שחטא רק בגוף, בכוונה בשוגג זה צריך להיות, בלי מחשבה. זה כמו אדם ששעבד עבד של המלך. אז העונש שלו עונש, אבל לא כל כך כבד. אבל אותו שחטא במחשבה, שעבד שר מכובד לקח, חטף אותו, ושעבד אותו נגד המלך. איזה עונש יש לזה ואיזה עונש יש לזה? זה בכלל, זה דיני חטיפה שונים לגמרי. לכן מכאן ראינו כמה הרהורי העבירה קשים מן העבירה. וכמה שכר יש למי ששומר את עצמו. זה לא רק עונשים. רבה בתרה אומרת, ועוצם עיניו מראות ברע. בזוהר הביא, איזה גן עדן עצום יש לאדם. על כל פעם שעצם את עיניו, יש לו נחלים, נחלים של כל מיני אבנים טובות ומרגליות, וכל מיני שפע. הכל שייך לאותו אחד, שכל פעם ששמר את עצמו. ראיתי על הפסוק, ועוצם עיניו מראות ברע, אמר רבי חייא בר אבא, זה שלא נושא עיניו על בנות ישראל בשעה שיושבות על הכביסה. מה פירוש? רש"י אומר שבזמנם היו הולכים לכבסף, היו מחפשות בנהר. נהר מים זורמים, הולכים לשם, יושבות על צפת הנהר, מכניסות את הבגדים שמה ורחצות. אז כשהן יושבות, אז לפעמים הזרועות שלהן מתגלות, או הברכיים מתגלות. אדם שעובר שם, זה ברמינה נקרא רשע. אבל אם עוצם את העיניים שלו, איזה גן עדן הוא זוכה. אז זה יושב על הקרק. כמרה שואלת איך ידעמי, אי כדרכה אחריתה רשע הוא. אי דרך כדרכה אחריתה אנוס הוא. זאת אומרת, אם יש דרך להקיף כביש עוקף, תלך מהכביש העוקף, מה אתה עובר משם? זה רשע גמור. למה? יש לו ברירה. ואם אין דרך אחרת, זה אנוס, מה אתה רוצה ממנו? אז רשי, מה מסביר? מה זה רשע? לא מדובר שהוא מסתכל. אנחנו מבינים רשע מסתכל. לא, רשי שם מסביר, איזה היא כדרכה אחרינה רשע? רשי אומר, אף על פי שעוצם את העיניים, הוא נקרא רשע. למה אתה מתקרב למקום שיש עבירה? אתה יכול להקיף, אתה יכול לעקוף. כך רשי מסביר שם. זה רוצה לראה את זה בגמרא, מסכת יומא, דף ברבא תרא, דף נ"ז, גמרא מפורסמת, מובא גם בחוק לישראל. אז אילי איכא דרכא אחרינא רשי מסביר, אפילו שעוצם את עיניו הוא רשע. זאת אומרת, יוצא לפי רשי, וכך כותבי הפוסקים. אדם שיוצא היום לרחוב, למקום שיש שם פריצות, מקום שיש שם דברים לא בסדר, והוא יכול לא ללכת, הוא יכול למצוא איזו המצאה דרך הטלפון, כאן זה, תגיד, זה כן לטלפון, יש דברים שהם לא לטלפון. כאן במקרה דנן זה יהיה לטלפון, או יש אפשרות לרכז את כל היציאות שלו לפעם אחת. הוא יוצא פעמיים. מה יש? בינתיים נשתם אל הווה, הוא יוצא לראות את האוויר. ואתה יודע מי שמע בהווה, שמע יצר הרע. הוא נמצא בראש האוויר, והוא מחטיא אותו, מכשיל אותו. אז אם כן יוצא... שכאן זה חמור, מה תרצה הגמרא? אלא דליקה דרכה אחריתה, אין דרך אחרת, רק לעבור משם, ואז צריך למנס נפשי, הכוונה צריך לחייב את עצמו שלא ירים את העיניים. מה זה נורא? זה לא פשוט, רבותיי, לא פשוט. כנגד זה, מי יודע, מי יודע, עם כל הייסורים והאסונות שיש לנו היום, כמה ייסורים, אין יום בלי פגע, אין יום בלי איזה שמועה רעה. פעם זה בגבולות, פעם זה בכבישים ובדרכים, פעם זה בבתי החולים, פעם זה פתאום מוות בעריסה, אתה שומע פתאום דברים שלא היה אף פעם. לא שומע דלקת קרום המוח, או בכל מיני מסכן אברך אחד צעיר מצלצל אליי, אומר לי, ליל שבת, אשתו פתאום, אישה חדשה, אחרי חודשיים שהוא נשוא איתה. פתאום הקאות באמצע הסעודה. לא מפסיק, בשעה 10 לקח אותה לאיזה בית חולים, בדקו, 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 3-4 שעות, מה לעשות? השטן היה שם, סימה עיניהם של הרופאים, זלזלו, שלחו אותה הביתה, אין לה כלום. זה ממשיך. אחרי שעה לקח אותה בית חולים אחר, בדיקות 24 שעות, עד שגילו בסוף דלקת קרום המוח, בינתיים הלכה לעולמה. אז תארו לכם מה זה, זה דברים בחינם, אין דברים, מתי היה דבר כזה בעולם? מתי היה דבר כזה בעולם? אסונות אחד אחרי השני. אדם יוצא להתפלל בבית הכנסת, רוצחים אותו גויים. בחורה חוזרת הביתה באמצע הלילה, זה נקרא היום תחילת הלילה, לא מגיעה הביתה. וכמה כאלה יש לנו בלי סוף? איך זה סתם? ודאי שבשמיים מבקשים מאיתנו דין וחשבון, לכן אסור לשתוק. אסור לשתוק, זה בדמנו וזה בנפשנו. והגמרא הפירוש אומרת, ארץ ישראל לא יכולה לסבול דברים כאלה. כשיש דברים כאלה, היא מקיעה. אז אלה מסכנים שלא למדו תורה, הם לא יודעים את האיסור, הם לא יודעים את האיסור, הם לא נענשים כל כך חמור כמו מי שכן יודע. אני שלא תבינו אותי לא נכון שבאתי לקטרג על איזה מישהו מישראל, חס ושלום. הם לא יודעים והם לא מבינים שזה אסור. מה יעשו? והתערבו בגויים וילמדו מעשיהם. הגמרא אמרה, זה דומה לאחד שאבא שלו כעס עליו וזרק אותו והושיב אותו ליד, לא עלינו, אתם יודעים איפה, פה שיושבות פרוצות. מה יעשה הבן ולא יחטא? אז זה הגלות של 2000 שנה, זה התוצאה שלה. אבל רבותיי, יש לנו תורה, יש לנו תורה שמזהירה אותנו. אנחנו, שנקראים שומרי מצוות, אנחנו צריכים לשמש דוגמה לאחרים. אנחנו נזהר שהשמחות שלנו יהיו קשרות, שמחות יהודיות, לא שמחות לא יהודיות. אדם, ברוך השם, זוכה, נולד לו בן. תעשה ברית מילה, בקדושה, בטהרה, תעשה שולחנות נפרדים. הרי זה נקרא סעודת מצווה. אליהו הנביא מגיע לשם. למה אתה מכעיס את הקדוש ברוך הוא? רחם עליך, נתן לך בן. אז תן, תעזוב את האמא ואת הסבתא ואת הדודה, מה הם מבינות? מה הם ינהלו לך את החיים? בדבר הזה תגיד להם, זה אני לא שומע לכם, אני שומע על הרב שלי. תעשה הפרדה, למה אתה מכעיס את הקדוש ברוך הוא? אדם עושה חתונה, כולו לילה אחת, היום כמה חתונה? את החופה עושים אחרי 9, ב-11 כבר כולם בבית. אז כמה כל העסק? שעה, שעה וחצי, אז זה כל הטררם הגדול הזה. פעם חתונה זה היה שעות על גבי שעות, מן הצהריים עד למחרת בצהריים. היום איפה? זה כולו שעה, שעה וחצי. באנו, תראו אותי, הגעתי. חזו דעתי, חזו דעתי והולך. אז על זה לעשות ככה להכעיס את הקדוש ברוך הוא, זה התודה שאתה אומר לשם, שעד שנתן לך את הבן הזה. יש כמה אנשים מוציאים הון תועפות כדי לזכות לאיזה בן ולא נושאים, ואתה ברוך השם זכית. תעשה חתונה יהודית, תעשה חתונה כמו שצריך, שיהיה לפחות קצת קדושה, יש שם יהדות, יש שם הפרדה, יש שם, ירגישו, אנחנו יהודים, אנחנו לא דומים לגויים, לא כל דבר שהגויים עושים, נעתיק אותם. לא אמר אחד המפרשים, אני שמרתי אורחות פריץ, כך כתוב, היום לא אורחות פריץ, אני שמרתי אורחות פריז, הוא עושה. כל האופנות שיש שם, אנחנו צריכים להעתיק את זה, את כל הקי והתינופת שלהם, מה לנו ולהם? זה שהבדיל אותנו, הנה עוד מעט מגיע חג הפסח. מה ייחד אותנו? בזכות נשים צדקניות יצאו אבותינו ממצרים. בזכות זה ששמרו את עצמם, סוגה בשושנים. כמה אדם צריך להיזהר? ועוד, הרב אליהו איתמרי בספרו מדרש תלפיות כותב, שלא עלינו, כשאדם יש לו שמחה, השטן מקטרג עליו. וצריך זהירות גדולה לפני כן. לכן מובא, דורות הראשונים היו צמים. לפני שיש חתן, אדם מסיד בנו, מסיד ביתו, היה צם, היה בזמן את המקנש מקריב קורבן, נותן צדקה, הולך תמיד החכמים שהתפללו עליהם. היום חתן והכלה נהיו אדמור ואדמורית נהיו. הם חלקים ברכות. מאיפה יצא גם המנהג הזה? אני לא יודע. להפך, כתוב בפרקי דרבי אלעזר, שויברכו את רבקה ויאמרו לה, אחותנו את היי לאלפי רבבה, וירס זרעך את שער אויבייך. אדם לא ינהג שום מנהג שאין לזה מקור. זה מנהג שכתוב בתורה. אומר פרקי דרבי אלעזר מכאן, שהאבא והאמא צריכים לברך את החתן ואת הכלה ביום החופה שלהם. אז יניחו ידיהם על ראשם ויברכו אותם בברכת כהנים, או ילכו אצל הזקנים, כמו שמובן גם בחיי אדם שנוהגים ללכת אצל הזקנים שיברכו. היום יעפו, הם חלקים לנו ברכות, תודה רבה. מאיפה זה יצא? נשים טיפשות התחילו להמציא, אתה רואה את הכלה, נותנים לה חבילות חבילות של פתקים, ובוכה ועושה נענעת בראש ומפללת, עוצם את העיניים. זה הזמן שיברכו אותה, למה היא מברכת אחרים? מאיפה זה המציאו את זה? אז עכשיו ראינו שאדם יש לו עלינו, יש כתרוב לפני שמחה, שיש שמחה, יש כתרוב לפני כן. כותב רבי לאו איתמרי שזה סכנה גדולה, לכן חתן צריך שמירה, היו מתפללים עליו לפני כן. כמה פעמים בר מינן קרה שהשם ישמור ויציל? לא סתם, אדם עובר שמחה בשלום, צריך להודות לשם אלף תודות. מה אשיב לשם, כל תגמולו היה עליי. אז עכשיו אדם בא בשמחה, זה התודה שהוא עושה לקדוש ברוך הוא, מכעיס אותו, עושה חתונה כזאת פרוצה, זה השמחה. הרי כל המנהג הזה של סעודה בחתונה, רבותיי, רבנו של עולם, לאן ירדנו? זה כולו בשביל להביא עניים, זה כולו לאותם אנשים שאין להם אוכל חם, להזמין אותם, יש לי, אני מביא אולם, מביא אוכל, תפדלו, תאכלו, אני מודה לשם. היום זה נהיה להפך, זה נהיה להחתי, חס ושלום. תראה לאן אנחנו הגענו. אחר כך יש לנו טענות על השמיים. כשאדם קורא לו איזה מקרה, יש לו איזה בגילה שלמה, שהוא צוען טענות למה ולמה 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 ולמה. תעשה מה שצריך לעשות, אז לא יהיה למה. זה לא פשוט. יש ברבנו יוסף חיים מביא מעשה נורא. היה פעם אחת, בזמן הבן איש חי, נפטר איזה אדם גדול והיה צריך למצוא לו מקום לקבור אותו ליד קרוביו, כי כתוב שטוב לו לאדם, כך בספר חסידים מובא, הנפטר יש לו נחת רוח שקוברים אותו ליד האנשים שהוא קרוב שלהם או מכיר שלהם. לכן הם יודעים שיש שניים שהיה ביניהם סכסוך, לא טוב שישכבו אחד ליד השני שם, וכן ליד אנשים רשעים לא טוב להיקבר. אז הלכו לחפש, חיפשו, מצאו מקום, חפרו קבר. אז בבגדד, כנראה שם האדמה מאוד תחוחה, חלשה מאוד האדמה. לידוע גם היא שפלה, היא בקעה. כתוב בפסוק, ימצאו בקעה בארץ שנער, וישבו שם. אז בבל היא עמוקה, והאדמה שם תחוחה, ופעמים יוצא מים מהתהום, עולים, היו חופרים, היו יוצא מהתהום. אז חפרו, נפל קיר שהיה מפדיל בין קבר לקבר, כי הכל שם אדמה חמר. אז האיש, החברה קדישה, יודע שהקבר הזה מלפני הרבה שנים, שנפתח עכשיו, הוא חפר, ולידו היה קבר שכן שנפל האפר, נפתח. הוא רואה שם מת. רואים, שלם, מת שלם. הוא לא ראה את כולו, ראה חלק מהגופה. אבל תכריכים, כמו שעכשיו יצאו מהבית חרושת. הוא יודע זה קבר איזה 10 שנים. מה עשה? הכניס את היד שלו בפנים, משש לראות זה גוף שלם. אבל מה היה? זה היה גוף של אישה. מתה מזמן, לפני 10 שנים. ראה מהר סתם את המקום, והזדעזע, סיפר לחכמים. טוב. בלילה זה הלך לישון. בא אליו אותה מתה בחלום. אמרה לו, תתבייש לך, כדלה אותו איזה קללות. אמרה לו, אני חייתי למעלה מ100 שנים. 100 שנים שום גבר זר לא נגע בי. אף אחד לא הושיט אצבע לגוע בי באצבע קטנה. אתה עכשיו, אחרי 10 שנים שאני שוכבת שם, אתה מטריד את מנוחתי, הייתי בגן עדן, פתאום מישהו מעיר אותי, מזעזע אותי, גבר זר יבוא יגע בי, מי אתה? אמרה, לא ידעתי את זה. מה ראית קבר נפתח? תסגור אותו, מה אתה נוגע? מה אתה שולח ידיים? כי מה עליו צעקות? אמר לו, רק באתי להזהיר אותך, תוך 24 שעות אתה שמה. זה קם בבוקר, מבועת כולו, רצת לבן ישחי, אמר לו, אין מה לעשות. באותו יום הוא נפטר. באותו יום. אז תראו מה זה, מתה אחרי 10 שנים. אז חושבים שסתם אנשים מחמרים, חומרה, מה חומרה? אם הפסוק אומר, יד ליד לא ינקה רע, זאת שמרה את עצמה. אז נגרו בזה מה שהיה. זה שמעתי, היה פעם, נפטרה איזה זקנה אחת מבבל, בשעת הלוויה של הזעת שהיו מכינים, פעם היו מיד קוברים, עושים רחיצה בבית. הייתי ילד קטן, שמעתי את זה מורבי ועוד זקן, היו מספרים את זה, שמעו את זה מהבן איש חי עצמו, זאת אומרת מכלי ראשון אני שמעתי את זה. זה מעשה. זה מעשה אחד. ועוד מעשה יש, מעשה נורא. מובן שהיה פעם בבבל, משנים קדמוניות, הייתה איזו אישה אחת, הייתה אישה צנועה וצדקת, שומרת את עצמה מאוד. והנה יום אחד בעלה החליט לקנות לה איזה בגד יפה, שמלה יפה. אבל בזמנם היו תופרים אצל החיית. והיא הייתה אישה בעלת חן וחסד, מצדקת, בעלת מעשים טובים, וגם השם חנן אותה במראה יפה. עכשיו זה הלך בעלה אצל מוכר בדים, איתה, קנה איזה בד, קנו איזה בד, והלכו אצל החיית. הלכו אצל החיית, יש שם גם חייתת, חיית מעשית גם נשים, כידוע, יש להם מקום, חדר של נשים, חדר של גברים. טוב, לקחו לה את המידות, הכל, וגזרו את הבד. שם מול הזה של החיית, היה גר גוי אחד רשע, מחשמו וזכרו, מחשף גדול. זה ראה את הבד, בד יפה מאוד, משהו יפה. והלכה לסבול, ראה את האישה, והאישה הזאת הוא מזמן שם עינו עליה, הרשע הזה. מחשמו וזכרו, זה הלך, והלך אצל השייך שלו, הוא מחשף, הלך אצל מחשף, בן מחשף, מחשמו וזכרו. הזוהר הקדוש אומר, הגויים הרשעים, תדעו, מה יותר גרוע, גוי רווק או גוי נשוי, זו נבלה וזו טרפה, שניהם הולכים מגיינם. אבל אומר הזוהר, גוי נשוי יותר תמה, למה הוא, יש לו תומעה שלו ותומעה של אשתו. כי הנשים הגויות יותר תמאות מהאנשים. הגוי רווק זה עוד יש לו רק תומעה שלו, ההוא יש לו שתי תומעות במינה. זה הלך הרשע הזה והכין איזה שמות של תומעה וכשפים, כתב את זה על איזה נייר, שילם שוחד לחיית שיכניס את זה לתוך המכפלת, אחד המנג'טים שם של הבגד הזה. עושים שם ביטנה ומילוי של הצוורון, של השרבולים, אני יודע של מה. טוב, הכניס את זה, שילם לו הרבה כסף. זאת לא יודעת מכלום המסכנה הזאת. והנה הלכה, הגיעה, קיבלה את הסמלה החדשה, והביא אותה בעלה הביתה, הכל בסדר. אמרה, מה אני אעשה? מתי הכי טוב ללבוש את זה, לחדש את זה? בליל כיפור, כל נדרה. אנחנו נגיד כל נדרה, ואני אברך על זה שהחיינו, ונלך עם זה לבית הכנסת. טוב, בערב כיפור, אכלו סעודה מפסקת, אחרי הסעודה מפסקת, היא לובשת את הבגד הזה. אחרי שהחיינו, לבשה אותו. לבשה אותו, רוח אחרת תפסה אותה כעת. בעלה אומר, אנחנו הולכים בית הכנסת, אמר לו, בסדר, תלך אתה, אני כמה דקות אחריך, אני מתעצת, אני בא. טוב, לא שאל אותה. שלום, שלום, תזכו לשנים רבות, מחילה, הכל, והוא הלך. זאת יצאה, זה הולכת בית הכנסת, בדרך, במקום הרבה בית הכנסת, הלכה לביתו של אותו מחשף. נכנסה לשם, והיא ליבה בעל עימה, היא לא יודעת מה היא עושה, יש לה בפנים הכישוף שהוא עשה לה. זה ראה אותה, צחק, שמח, אמר, הנה נפלה ברשתו. טוב, נכנסה לחדר, תחיל לדבר איתה, צוחק וזה, בסוף היא נכנסה לחדר הפנימי, באה להוריד את הסמלה הזו שעליה. הורידה את זה, כשהורידה, אז הכישוף לא נמצא שם. התעוררה ממה שהיא עושה. התעוררה, והוא בחדר השני. התעוררה, הרגישה והבינה מה היא עושה פה, ערב כיפור היום. נתנה צעקה לקדוש ברוך הוא. פללה אליו. אמרה לו, תזכור שאני שמרתי את עצמי, למה אני אפול כעת ברשת של הרשע הזה? צעקה, 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 התחילה להזכיר, ענינו אלוהי אברהם, ענינו פחד יצחק, מה שהיא יודעת, סליחות, התחילה להגיד, והנה רוח שערה באה, העיפה אותה משם מהחלון, וזרקה אותה בתוך הבית שלה במיטה. טוב. בעלה חזר מבית הכנסת, לא יודע איפה אשתו, הגיע לבית, ראה אותה שוכבת במיטה, מה יש לך? השתירה את העניין, אמרה לו, היא לא מרגישה טוב, וכך וכך וכך, עבר העניין. עבר העניין, הוא לא ידע מזה, ולא שאל אותה איפה הסמלה, ולא ראה, ולא ידע מכל המעשה הזה. בשמיים רצו לנקום מהרשע הזה. מה עשו לו? אחרי איזה חודש, חודשיים, זה היה לו, חזר לחדר, לא ראה אותה, לא ידע מה קרה, מי לקח אותה משם? לאו הנביא, מאיפה, לא יודע. זה מה יעשה? התחיל להשתולל. אחר כך אמר, אני אבזה אותה, אני אקח את הסמלה הזאת, אני אמכור את זה בשוק. ואז מי שיראה את זה, ימצא את זה, ויש שם את הכישוף, הוא יודע, יש שם עדיין. אז הוא כאילו מחשמו רוצה להרוויח משני צדדים, טיפול ברשתו או האישה הזאת או אישה אחרת, ומתאים זאת התבזה, למה סמלה כזאת יש רק אחת, אז כולם יזיזה הוא. הוציא את זה לשוק. מחר את זה לאיזה רוכל, אמר לו, הוא לא מחר לו, אמר לו תמכור, ואתה תקבל 30%. 70% שלי, 30% עליך. אמר בסדר. והנה, מי עובר, לא פחות או לא יותר, בעלה של האישה עובר באותו יום בשוק וראה איזה רוכל אחד, הסמלה של אשתו ביד, מוכר את זה, מה זה אדוני? שאל אותו כמה וזה התווכח איתו על המחיר, הוריד, 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 הוריד חצי כרגיל ולקח את הסמלה ובא הביתה. אמר לאשתו, תגידי, הסמלה הזאת שבזמנו קניתי לך, איפה היא? אמר לו, לא יודעת, אני נעלמה לי הסמלה ולא יודעת איפה היא. אמר לה, הוציא את זה, אמר לה, הנה. זאת ראתה, היא נדהמה. אמרתי, שמע, אספר לך את כל האמת. כך וכך המעשה היה. מה שתרצה תעשה, תהרוג אותי, תעשה, זה כך וכך היה המעשה. טוב, שמע את המעשה. הוא לא יודע להאמין לה, לא להאמין לה, מה היה, מה לא היה, איך זה, איך זה פתאום סמלה נמצאת ברחוב. אבל מצד שני, אם אשתו חס ושלום רוצה לעשות דבר לא בסדר, למה השאירה את הסמלה אצל הגוי? זה לא, זה מחשיד, זה אדם לא עושה ככה, לא משאירים סימנים בשטח. אז הוא אמר, הכי טוב ללכת לחכמים לשאול. הלך לבית הדין, סיפר להם את המעשה, שמעו, חקרו, עוד פעם קראו את האישה, חקרו אותה, ניכרים דברי אמת. אמרו, יש משהו, פתח את הסמלה. תחו את הסמלה ומצאו שמה את החתיכה עם הכישוף בפניהם. תרפו מיד, הלכו אצל המלך, המלך היה אוהב יהודים. הלכו אצל המלך, הביא את הרשע הזה, ואת החיית, ואת הרשע, שני השותפים, ותלה אותם על עץ, שנאמר, והתלו את המן, את לרבות גם החיית. לא רק המחשף, גם את החיית, את המן על העץ, אשר הכין לו. תראו, מי ששומר את עצמו, הקדוש ברוך הוא, שומר אותו כפול כפליים. זה כתוב מסכת שבת, הגמרא אומרת על הפסוק, ויאמר השם, יען כי גבהו בנות ציון, ותלכנה נטויות גרון ומסקרות עיניים, הלוך ותפוף וברגליהם תעקסנה. נורא והיום, זה פסוק בישעיה פרק ג', שמה בישעיה פרק ג', דברים נוראים אומר ישעיה על אותו דור. אז אומר ויאמר השם יען כי גבהו בנות ציון, אומרת הגמרא מסכת שבת, מלמד שהיו הולכות בקומה זקופה, הבנות היו רוצות שיסתכלו עליהם, היו מתרוממות, מרמות עצמן בקומה זקופה. ותלכנה נטויות גרון, שהיו הולכות עקב בצד אגודל. רש"י אומר שהולכות לאט כדי שבינתיים הגברים יסתכלו עליהם. אחרי זה הם מסקרות עיניים, שהיו כוחלות את עיניהם. אז מה, אסור לאישה לכחול עיניים? הייתה כוחלת, אבל היו קורצות בעיניים. השם יצילנו. הלוך ותפוף ארוכה בצד קצרה. מה פירוש ארוכה בצד קצרה? רש"י אומר שהיו מגביהות את עצמם, כמו מעקבים, ומתרוממות כדי שיראו אותם, ומסתכלות אם רואים אותם. וברגליהם תעקסנה, שהיו שמות בנעליים מור ואפרסמון, זה ריח נודף חזק, שמגיעות ליד הבחורים, היו רוקעות ברגליים כדי שהריח יוטז, ומכניסות בהם ארס. ואז אחרי זה היה קורה מה שהיה קורה. בגלל זה אומר נחרב את המקדש, ומה שקרה איתם, לא רוצה להמשיך מה הגמרא שם אומרת. נורא והיום. כתוב ועל כן על בחוריו לא ישמח השם. זה גמרא מסכת שבת. לא יכולים להגיד זה הסתה או לא הסתה. גמרא מסכת שבת אומרת שבגלל העוון הזה של פריצות וחוסר צניעות, בחורים בר מינן מתים בטרם זמנם. משאלה למה? זה התשובה, הנה התשובה. זה השאלה וזה התשובה. אז זה הדבר הזה באופן ישיר גורם את הדבר הזה. הגמרא אומרת, היינו דאמרו, אינשה, חילופי שופרה עקיבה, ברמינן, במקום יופי יש צרעת. מי שרודפת יופי, סופה ללקוט בצרעת, להפך. אז כמה אדם צריך להיזהר בדבר הזה? זה גורם הרבה, השכונה, הסביבה, החברה, ושאדם נגרר אחרי הסביבה. גם מסכת גיטין, מעניין, שבדף האחרון במסכת גיטין וגם בדף האחרון במסכת קידושין, שתי המסכתות האלה, הדף האחרון, הסיום של המסכתות בנושאים הללו, בגיטין כתוב שמה מידת אדם רע. מה זה מידתו של אדם רע? אדם רע רואה את אשתו יוצאת לשוק וראשה פרוע, הכוונה בלי כיסוי ראש, ופרומה משתי צידיה. רש"י אומר שהזרועות מגולות, אישה שזרועותיה מגולות, זו מצווה מן התורה לגרשה. חייב מדין תורה לגרש אותה. מנחת אהרון כותב, גם בגד שהוא שקוף ולא עומד מול האור, זה דינו כאילו אינו. הבגד הזה בלי בגד. האישה הזאת בלי בגד. כמה זה חמור. זה מסרת גיטין. מסרת קידושין, המשנה האחרונה שם, לא ילמד אדם לבניו אומנות בין אנשים. מאירי אומר שאפילו תינוק ותינוקת, זו שאלה מצויה היום. בצערנו יש הרבה יישובים מסכנים שאין להם שם הפרדה של בנים ובנות לבד. אז בתי ספר אין שום היתר. בתי ספר אסור לו לאדם לשלוח את בנו או ביתו לבית ספר ששם מעורב. אבל גני ילדים, מה עושים עם גנים? מעון, גן. אז יש, האמת יש מקום, מקום שאין אפשרות. ביישוב שאין, לא קיים מופרד, אז אנחנו מקלים. אבל ביישוב שיש שם, כמו ירושלים, תל אביב ושאר הערים המרכזיות, שבהחלט ניתן למצוא מקום נפרד, אז אסור לעשות שיהיה ביחד, בשום פנים ואופן. וזה משנה מפורשת. לא ילמד אדם לבניו אומנות בין אנשים. המאירי מסביר אומנות בין אנשים, כך הוא גורס. הוא מסביר מה זה אומנות, ששולח תינוק ותינוקת לאומנות. אני רוצה ללמד אותם איזה לימוד, שירה, דקלום, תפילה, חינוך. אסור לחנך בנים ובנות ביחד. אז שואלים הפוסקים, מה יש בזה? הרי הוא קטן, הוא לא מבין אפילו מה זה דבר רע, מה זה דבר אסור. היום בעוונותינו, הילדים של היום, בפרט אלה שלא מקבלים חינוך יהודי, היום ונורא, הם יודעים מה שזקן בן 80 לא יודע. הם יכולים ללמד את כולם. אני מדבר על אלה שגם שהם לא יודעים מה יש בזה. אז יש, האמת שיש בפוסקים, באגרות משה, אגרות משה כותב שהסיבה היא כיוון שהקטנים והקטנות יגדלו, אז הם יזלזלו, כי יראו שאין הפרדה בין המינים, אז זה לא נורא לשחק עם בת, והבת תבין שזה לא נורא לשחק עם בן, ואז כשיגדלו גם כן יעשו כן, לכן זה אסור. אומר שזה אסור, אבל במקום שאין אפשרות, אני חוזר ואומר, מקום שאין אפשרות, אז לקטנים ביותר, קטנים זה עד גיל 6, אז יש מי שמתיר, יש לו מה לסמוך, והכי טוב שאדם יעבור יישוב כזה, הרי אסור לגור במקום שאין שם תלמוד תורה. זה אחד הדברים שהגמרא אומרת, יש 10 דברים, מקום שאין רופא אסור לגור, מקום שאין בית הכנסת אסור לגור, מקום שאין תלמוד תורה אסור לגור. כתוב גמרא מפורשת, עיר שאין בה תלמוד תורה מחריבים אותה, צריך להביא טרקטורים ולהרוס את הכל. זה חושב שתלמוד תורה גם כן זה אחד מהחומרות שיש לנו היום, זה לא כך, זה מעיקר ההלכה, לכן צריך להיזהר בזה. יש בית יוסף ביורה דעה סימן קוף עין ח' אשר הביא בשם מהרי קולון שבגדים פרוצים של נשים זה איסור תורה ללבוש את זה אפילו בבית, משום ובחוקותיהם לא תלכו. הוא מסביר מה זה ובחוקותיהם לא תלכו. אומר מרן הבית יוסף, כל דבר אופנה שהגויים המציאו שהוא יש בזה פריצות, או כמנהגי גויים, שזה מיוחד למנהג גויים, הגויים זה עבודה זרה, למשל ללבוש בגדים של כומר זה ודאי אסור, חוקותיהם לא תלכו, כי זה מיוחד לעבודה זרה. וכאן בגדים של פריצות, הרי עשו את זה כדי להטריס, כדי להתגרות בצניעות, הרי הם עושים כל מה שחדש, כל מה ששונה, כל מה שרועש יותר. אז זה אסור משום חוקותיהם לא תלכו. זה איסור תורה כבר, הלבוש. וכל שכן אחר כך כשאיש מסתכל או נשים מסתכלות ולומדות מזה, זה כבר ולא תטורו אחרי לבבכם ולפני העיוור לא תיתן מכשול. כמה וכמה איסורי תורה יש בדבר הזה. שם ישמור ויציל. לכן זה לא דבר פשוט. זה אדם צריך להיזהר. יש רבנו ארי אומר, בר מינן, גבר שמסתכל על נשים או שמהרהר במחשבות לא טובות, סופו למות ולבוא בגלגול אישה. הוא מביא את הפסוק, לא יהיה כלי גבר על אישה, לא יהיה כלי מלשון מחשבה. איפה ראינו כלי זה מחשבה? שנאמר, בנכליהם אשר נקלו לכם על דבר פעור, ועל דבר כוסבי בת נשיא מדיין החותם, גם שם מדובר בכוסבי וכו'. אבל נכליהם, כלי זה מלשון מחשבה. לא יהיה כלי גבר על אישה, לא תהיה מחשבת גבר באישה. למה? כי אם גבר יחשוב על אישה ולא ילבש גבר סמלת אישה, הוא יבוא בגלגול ויצטרך ללבוש סמלת אישה. אומר יותר כמה זה חמור. לעומת זאת, עם ישראל עם קדוש, כמו שאמרנו, היה השבת, אנחנו קוראים פרשת תצווה, ושם 8 בגדים שהכהן הגדול היה לובש, וקרוב בעזרת השם אנחנו נראה את בית המקדש, תראה את הכהנים, מה היה לובש? חושן ואפוד, כתונת ומכנסיים, אחר כך מצנפת ואבנת, והיה לובש אחר כך ציץ ומעיל. אלה 8 בגדים, כל אחד היה מחפר על משהו. ציץ מחפר על עזות פנים, אחר כך מעיל על לשון הרע ונשמע קולו בבועל הקודש, אפוד זה היה על עבודה זרה, חושן על המשפט, דינים שבין אדם לחברו, כותונת על שפיכות דמים, אבנת על הרהור הלב. מה זה אבנת? זה חגורה רחבה שהייתה לו סביב הבטן. אורכה היה לב בית אמה, 16 מטר. אתה יודע מה זה? כהן גדול. ואחר כך הנושא שלנו, מכנסיים. זה כתוב, מכנסי בד לחסות בשר ערווה, חפר על עריות. למה? מכנסיים שמם בד, שהן מפרידות את הרגליים, רגל לכאן ורגל לכאן. הכהן העצם זה שהיה לובש, היה מחפר על ישראל, הלבישה. היום בעוונותינו זה חסר לנו, אז יש ונשלמה פרים שפתנו. אנחנו לומדים את זה, הקריאה היא מחפרת במקום זה. על ידי זה שישראל, כמו שישראל במצרים, היו 3 דברים, היו שונים מהאומות. שמותיהם היו אברהם, יעקב, לא שינו את שמותיהם, קראו לזה ז'קי וז'וז'ו וכל מיני שמות אחרים, וסטפן ואני יודע כל מיני שמות של גויים. אלא קראו להם שמות של יהודים. זה היה שלא שינו שמותיהם, אך לא שינו לשונם, דברו לשון הקודש. וגם אחר כך מאיפה למדנו? גם ולא שינו את לבושם, לבוש של יהודי, שהיו ישראל, כמו אומרים בהגדה, שהיו ישראל מצוינים. מה זה? שכוונה מיוחד, יודעים, מזהים אותו מרחוק, שזה יהודי. זה הבגד שלנו, הבגדים, ואלה הבגדים אשר תעשו, זה הנושא בפרשת השבוע, ואלה הבגדים אשר תעשו. אמרו רבותינו, אותם בגדים שלבשו אבותינו הקדושים, אנחנו נמשיך ללבוש. זה צניעות, ותדעו שככל שנשמור את גדרי הצניעות, השם יטיב איתנו, ויברך את עמו ישראל, שנזכה לאורך ימים ושנות חיים, ויחזיר בתשובה את כולנו יחד. נזכה לראות בקרוב בבניין בית מקדשנו ותפארתנו, כי מצאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות.